טוב, הנושא שנעסוק בו היום זה איך לתקן יחסי אנוש, יחסים בין אדם לחברו, נאמר ככה. אנחנו חיים בעולם שהוא עולם מורכב, לא עולם פשוט, ולפעמים יש קשיים בתוך המשפחה, בחברה, ביחסי, אז מעניין אתכם מה... מעניין או לא?
מעניין מאוד.
כן.
תענו.
בוא נראה אני, מה, מה הרב כותב על זה. תפתחו בבקשה פרק ז' סעיף ו'. פרק ז' סעיף ו'. אבל לפני זה אולי נסביר, המושג תשובה, המושג תשובה שאנחנו מכירים, יש בו שני מימדים, לא רק מימד אחד. המימד האחד זה התשובה שאנחנו עושים, אנחנו כבני אדם. מה זאת אומרת אנחנו עושים? אנחנו מתקנים. הנה במידות, במעשים, במחשבות, בכל דבר, זה תשובה, זה נקרא תשובה. אבל גם יש לזה מימד שהוא... לא מתחיל מאיתנו בכלל. והמימד הזה מתחיל מבורא עולם. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, הרוצה בתשובה, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. מי רוצה בתשובה?
השם.
הוא רוצה בתשובה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו, אבל מצד שני גם האלוקים רוצה בתשובה. זאת אומרת, אנחנו לא לבד במערכה. כשאנחנו מחליטים, רוצים, חושבים לתקן משהו, צריך לדעת שגם בורא עולם איתנו, הוא לא זנח אותנו. למרות שיש קשיים, בעיקר ביחסי אנוש, נראה את אחר כך איפה נביאים הקשיים האלה ואיך מתקנים אותם. אבל תמיד צריך לזכור שאתה לא לבד. אלוקים רוצה בטובתנו, בתיקוננו, נכון שהוא משאיר לנו את הבחירה החופשית, זה נכון. אבל כשאנחנו בוחרים, הוא איתנו, אנחנו לא לבד. זה יסוד גדול מאוד, שתשובה זה לא רק עניין פרטי של אדם פלוני או אלמוני, אלא זה מתחיל מבורא עולם שהוא... התשובה קדמה לעולם, יש ביטוי בחז"ל, לכל הבריאה כולה, כמו שחוקי הטבע, הם ביסוד כל הבריאה כולה, ככה גם התשובה היא עומד ביסוד הכל. ומתוך ההנחה הזאת, או מתוך מחשבה, הזכרה הזאת, שאתה רוצה לעשות דבר טוב, ויש לך קשיים, לא שאין קשיים, אבל אתה לא לבד, אתה אלוקים בתוך התמונה הזאת. אנחנו צריכים לגשת לעניין של התשובה. בואו נקרא את הדברים בתוך, איך הרב כותב את הרעיון הזה בתוך. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. אדם צריך להאמין שהוא יכול לתקן. להאמין ביכולת שלו לתקן. נתן לכם דוגמה שתבינו בעניין הזה. יש אנשים שהם מאמינים בתיקון, בכל דבר. הם לוקחים דבר מקולקל ומתקנים אותו. יש כאלה אנשים. יש להם בגד, נפל כפתור, מה הם עושים?
תופרים אותו.
יש כאלה אנשים. כל קלקול זה אתגר. כל קלקול, אם זה ביחסי אנוש, או בינו לבין המקום, או בכל דבר, הוא לא מרים ידיים, הוא לא מתייאש, אלא הוא רואה בזה אתגר גדול. הוא נכנס לתוך התמונה הזאת. יש אנשים ההפך. נפל כפתור, מה עושים עם החולצה?
זורקים את החולצה.
אין להם אמביציה, לא רצון. אפילו לא מחשבה שאפשר לתקן. זה משל. אני משל לגבי החיים שלנו. כולנו יש דברים טובים, יש דברים גם לא טובים. אנחנו בסך הכל בני אדם, לא מלאכים. אז יש אדם שיש לו קלקול, אז הוא מבסוט חלס, למה? לא משעמם לו. צריך אסגר, צריך לעבוד, לעמול, לתקן. יש אדם שיש לו איזה קלקול, הוא מרים ידיים, מתייאש. מעצמו, מהחיים, מהכל. אז תלויים, כן, באמונה של האדם. האמונה, הכוונה, לא מדבר באמונה בבורא. אני אומר באמונה ביכולת שלו. אם אתה מאמין ביכולת שלך לתקן, אז תתקן. אבל אם אתה לא מאמין ביכולת שלך לתקן, למה שתקן? בפסיכולוגיה קוראים לזה דימוי עצמי חלש. כן? יש ילדים שלא רוצים ללמוד. יש כאן איזה ילדים שלא רוצים ללמוד בבית ספר חוץ ממני. אתה גם לא רציתי ללמוד, דוד, אתה צדה.
לא רציתי בכלל ללכת.
אז פעם לקחתי ילד כזה לפסיכולוג חינוכי כזה או משהו כזה, שיבדוק למה הוא לא רוצה ללמוד. איך אמר לי הילד הזה? אני מכיר את כל בתי הספר בירושלים. לא שעשיתי, פשוט זרקו אותו בספר. אז הוא בדק, יש להם שיטות, הרבה בודקים, הוא אומר, יש לי דימוי עצמי חלש. מה זה דימוי עצמי חלש? לא שהוא חלש.
חוסר ביטחון.
הוא היה חוסר ביטחון. הוא היה בעל כישורים גדולים מאוד. ב-IQ שלו היה משהו גבוה גבוה. אבל בצד הרגשי, בצד הדימוי העצמי, היה לו דימוי עצמי חלש. כן, אז ברגע שהוא מתחיל משהו, כבר לא מאמין שהוא יגמור. יש לו 1,000 הוכחות שהוא לא יצליח. דברים אחרים. אז כל מה שהוא עושה, הוא מתייאש אחרי זה. עוד לפני שעשה כמה צעדים, הוא כבר... יש כאלה. הילדים האלה סובלים מאוד. הם לא מאמינים ביכולת שלהם להצליח. לא מאמינים. יכול לקרות דבר כזה. עד שהוא מגיע לאן? למכון מאיר, כמובן. מגיע למכון מאיר, אותו ילד, אותו נער, שיש לו 1,000 הוכחות שהוא לא יצליח בשום דבר, פתאום מסתבר שהוא מאמין ביכולת שלו. שאלו אותי איך? שאלו אותו, אני לא יודע. פעם פגשתי כאן בחוץ אחד, בבית המדרש, לפני שנים רבות, בבית המדרש כאן, ישן עד היה. אז ראיתי אותו מאוד עצוב, מאוד זה. שאלתי, למה אתה כל כך עצוב? אמרתי, כל דבר שעשיתי בחיים, לא התמדתי. תמיד לא הצלחתי. בבית ספר, בצבא, בעבודות, החלפתי העבודות כמו גרביים, פעם ככה, פעם ככה. כנראה גם כאן, זה לא המקום שלי, זה לא זה. אז חיזקתי אותו, אמרתי, אתה יודע מה, תן לי רגע את העבר שלך. איזה עבר יש לו, טוב או לא טוב? במחשבות שלו. כל הזמן הוא חושב על עצמו שהוא לא יוצלח. שלא, יש לו עובדות, הוכחות, הוא לא אומר את זה בחינם. תן לי אותו, תעשה מזה חבילה. ותעביר לי את החבילה, יש לי אחרא, כשאני יושב, פח אשפה כזה, אני זורק את כל העבר שלך לשם, ותפתח דף חדש. תפתח דף חדש, בלי העבר. העבר מעכב אותך. מחשבות על העבר שלך. זה רודף אחר כמו זנב. עזור את זה. תאגור כוחות, תתחזק, אחרי זה תחזור אל ה... אל העבר, והמחוזק, לא חלש. ככה היה באמת. הוא ניתק את הדמיונות שלו מהעבר שלו. והתחיל, פתר דף חדש, והתחיל לעבוד על עצמו, על המידות, על מעשים, כל מיני דברים. ולימוד תורה כמובן. ועד כמה שאני זוכר, הוא היום ראש ישיבה או משהו כזה. למה? הוא האמין ביכולת שלו. הוא האמין ביכולת שלו לתקן את עצמו. להשתנות. נתן לו כוחות להתקדם. אבל אם אתה לא מאמין, אין לך ביטחון בדברים האלה, אז באמת אתה חלש. אפילו לא משאין לך כוח, יש לך כוח. אתה תלוי במה? באמונה שלך, ביכולת שלך. אם אתה מאמין ביכולת שלך, בסדר גמור. יש הורים שעושים טעויות בילדים שלהם. למה עושים טעויות? כל היום אומרים, אתם לא שווים, אתם לא לומדים, אתם רעים, אתם כאלה. מה הילד הזה שומע? כמו פטיש על הראש. כל היום, מה הוא חושב על עצמו בבגרותו? שהוא חושב, הנה, הדימוי העצמי שלו הוא חלש מאוד. כולם אומרים לו שהוא לא בסדר. אז במילא הוא חושב שזה לא בסדר, לא שהוא כזה. לכל אדם יש כוחות. השאלה אם אתה יש לך ביטחון או אמונה ביכולת שלך, וביטחון שאתה תצליח. זה אומר בגדול. הרב מדבר כאן על תשובה, אומר, אפילו עירור תשובה זה כבר דבר גדול. כן, בבקשה.
בעצם אין ילד שלא מוצלח, יש ילד שלא מודרך?
בטח, כולם מוצלחים, מה לא ידעת?
כולם מוצלחים, כולם טובים.
כן, כולם טובים.
רק הם צריכים הכוונה נכונה.
כן, לא צריך... ילד, סליחה, ש... אדם, לא ילד.
אדם, צריך רק הכוונה נכונה.
אדם הוא כמו זרע. הזרע של חיטה, אתה יכול לזרוע אותו באדמה, ויצא מזה שיבולים, והכל יצמח וכל זה. זרע אחר שוכב במחסן, בסק, ונרקב, והפוטנציאל שלו לא יוצא לפועל. סליחה שאני מתבטא בצורה משל כזה. זה הרבה מאוד, נקרא לזה מזל, מזל. תלוי איפה אתה צומח, איפה אתה גדל. הצמיחה והגדילה היא באה מהסביבה, זה לא רק מהאדם בעצמו. אז אם הסביבה תומכת, אוהבת, חמה, כל הדברים האלה, אז באמת זה משפיע על, על האישיות של האדם, והילד אחר כך הוא האדם גדול וכל זה. ואם לא חס ושלום, אז באמת זה... זה לא רק שהאדם יש לו כוחות, יש לו כוחות. צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. כותב הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, באיזה מקום שהכל תלוי בחינוך. וכל החינוך, המטרה של החינוך, של הילדים, זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שיש בהם, גנוז בהם, זה לא דבר מלאכותי. או לתת להם לגדול כמו שצריך, ולא לחסום אותם. לא לתת להם, למנוע מאיך הרב כותב במקום אחר, כותב לגבי עניין של האהבה, אומר, יש כאלה שחוסכים לילדים שלהם את האהבה, עושים להם חיסכון. מה זה חיסכון? לא אוהבים אותם. זה משפיע על הנפש של הילד, בבגרות, עד שהוא מגיע לאן, מכונר, פתאום מסתבר שאותו אדם שהוא חסוך אהבה, יש בו את הפוטנציאל. צריך לקלף את הקליפות, את הדברים שמונים את הדבר. בואו נחזור לעניין שלנו. נקרא את הדברים. בפרק ז' סעיף ו'. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. להאמין, להעמיק. ולהיות בטוח שאפילו בעירור תשובה לבד, רק בעירור, גם כן מתקנים הרבה את עצמו, אבל לא רק את עצמו, גם את העולם. למרות שלא הגעת למעשה, רק חשבת לתקן, זה כבר הדבר הזה הוא דבר גדול. ולא רק של עצמך, אלא של העולם כולו. אני רוצה גם להסביר מה הקשר בין הפרט לכלל. הוא אומר, לא רק שבהירות תשובה, נותן דוגמה כאן, בדרך כלל רוב הבעיות ביחסי אנוש זה עם המשפחה. שאלו אותי למה? כי אתה חי איתם ביחד. אתה מתחכך איתם. ובמילא יש בעיות, אם זה הורים, אם זה אחים, זה לא משנה. אז יש חיכוכים, יש קשיים, יש בעיות בהם, כן. יכול להיות דבר כזה. יכול להיות דבר כזה.
אני אומר את זה, אבל לגיטימי, לא?
כן. אבל הדברים האלה גורמים לפעמים משקעים גדולים במשך שנים. יכול להיות דבר כזה. אני נוהג לספר סיפור שהיה כאן עם בחורצ'יק אחד, שיום אחד ראיתי אותו בעוד באו, בית מדרש הישן, יושב ועצוב. עצוב. אני שואל אותו, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה? הוא אומר, בוא אני אגיד לך. אני לא מדבר עם אבא שלי שבע שנים כבר. שאלתי אותו, למה? מה קרה? הוא אומר, אבא שלי הוא אדם קשה. הוא לא אמר לי בדיוק מה הקושי שלו. אבל אני מניח שהוא היה התנהג כלפי האימא לא בכפפות של משי. יש אנשים כאלה, מה לעשות? שהם אנשים קשים. והוא כעס מאוד על אבא שלו. הוא החליט לא לדבר איתו, הוא נטש את הבית, עזב, שבע שנים, לא רוצה. טוב. אבל הוא אומר, תראה, עכשיו אני חזרתי בתשובה. אני פותח בתורה, כתוב, כבד את אביך, את אמך. ואני שואל את עצמי, איפה אני? איפה אבא שלי? זה מעציב אותי, שאני... לא מכבד אותו בכלל, לא רק שלא מכבד אליו, כועס עליו. עד כדי כך שאני לא יכול לדבר איתו. אז שואל אותי, מה לעשות? עכשיו הוא חזר בתשובה. התורה, כוחה של תורה. מה היא עושה? אמרתי לו, אתה יודע מה? תרים טלפון לאבא שלך, תבקש ממנו סליחה. טוב. לא, לא קל, אבל החליט שהוא עושה את זה. מה שאמר על סיפור שלפני למעלה מ-30 שנה. ואז לא היו הטלפונים הניידים האלה. אז היו טלפון. אז אבא שלו עבד במפעל גדול בדרום הארץ. ופתאום אבא שלו, זה אמר לי מצד שלישי ששמע את זה, פתאום מקבל טלפון ברמקול, שיש לו טלפון מירושלים. ניגש לטלפון, לבן בצד השני. הוא אומר, אבא, אני מבקש סליחה. אבא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, שניהם התחילו לבכות. ערעור תשובה. ערעור תשובה. רק ערעור תשובה, זה הכל. בסדר, אז מה עם אבא קשה? לא צריך לכבד אותו? ודאי צריך לחבר, לפי התורה אני מדבר. אם זה ככה. זה מה שהרב אומר, אפילו ערעור תשובה. ככה מתקן דבר גדול מאוד. ולא רק אותו, אלא את העולם. כאן הרב מוסיף לא רק את עצמו, אלא גם את העולם. אני רוצה להסביר מה זה העולם. מה הקשר בינינו כאנשים פרטיים ובין העולם בעניין הזה. יש גמרא במסכת קידושין. דוד, אם אתה יכול להביא לי מסכת קידושין, אני יודע.
יש.
אולי יש גם באיזה מקום. טוב, אם אני, או רמב״ם. רמב״ם חלק א', חלק א', הלכות תשובה. טוב, לא, אני אגיד את זה בעל פה, אם לא מצאת. טוב, בסדר. או מסכת קידושין, גמרא קידושין, כן. או... רמב"ם חלק כאן. לא, אם לא, אז לא, בסדר. אני אגיד את זה בעל פה. אין, אם לא מצאתם כאן, זה רמב״ם, כולם משתמשים בזה.
כולם לומדים בזה עכשיו.
כולם לומדים, כן. טוב, אני אגיד את זה בעל פה. למרות שתמיד רצוי לראות את המקור לכל דבר.
קידושין.
קידושין, יופי. קידושין, בסדר. המסכת הזאת, והסוגיה שנאמר אותה כרגע, נקרא אותה כרגע, היא מלמדת מה הקשר בין האדם הפרטי ובין העולם כולו. ואיך ההתנהגות שלנו כבני אדם פרטיים היא משפיעה על כל העולם כולו. במסכת קידושין דף מם, דף מם, כתוב ככה. תנו רבנן, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע עצמו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. דהיינו, בשביל חטא יחידי שחטא איבד ממנו ומעצמו טובות הרבה. זה אומר, דבר מופיע הלכה למעשה גם ברמב״ם, צריכים לדעת שיש דין ויש דיין. זאת אומרת, העולם לא מתנהל סתם ככה. זאת אומרת, יש מה שנקרא מוזניים. אתה עושה חטא אחת, לא עלינו, אתה מטה את זה לחובתך. אבל את מי אתה מטה? את כולך אתה מטה לחובתך. החטא הוא לא עומד בפני עצמו, הוא חלק ממך. וכיוון שהוא חלק ממך, אז כולך בעצם מוטה לך את חובה. וההפך, אם אתה עושה מצווה אחת, למשל, אתה בא למכון מאיר, זה מצווה או לא?
מצווה גדולה.
מצווה גדולה. אני שמתי לב למוזניים של כולם כאן. מה זה? זה מטה אותם מכף זכות. מצווה אחת. אז זה לגבי כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שכל מעשה, כל מחשבה, כל דיבור, כל דבר, למעשה אתה בעצם מטה את כף חייך לכאן ולכאן. אז זה באופן פרטי, בחסידות שרוצים, איך אומרים לזה, להנגיש את הנקודה הזאת של העליות והירידות של האדם מבחינת, אז רואים שכל החיים כולם זה כמו סולם. סולם, סולם יעקב, עולים ויורדים בו. ואין מצב סטטי בחיים. גם כשנדמה לך שאתה במצב סטטי, אתה לא במצב סטטי. או אתה יורד או אתה עולה, ולרגעים, שניות. מעשה טוב, עולה. מחשבה טובה, עולה. מחשבה לא טובה, מעשה רע, יורד. כל הזמן.
כשסטטי זה כמו מת.
כן, רב נחמן מברסלב, שהוא רצה הוא אומר, אני כל יום עולה, יורד, 1,000 פעמים, ועולה כמובן, 7 יפול צדיק.
וכאן.
וכאן. המודעות הזאת שאתה לא במצב קבוע, אתה מצב משתנה, ועל ההשתנות של החיים שלך תלויה במי? תלויה בך, בבחירה החופשית שלך. זה מה שאומרת כאן הגמרא. אתה יכול להטות את כף הזכות לכאן או לכאן. אומרת הגמרא בהמשך, הייתי אומר, זה רק עניין פרטי שלי אולי, נוגע אליי. אומרת, לא. אומרת הגמרא, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו, עשה מצווה אחת אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כל העולם. עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. אני רוצה להתייחס לרעיון, זה מה שהרב כותב כאן לגבי תשובה. תשובה זה לא רק עניין פרטי. אנחנו חלק ממשהו. זה שאדם יכול לדמות לעצמו שהוא בודד, והוא לבד, והוא לא שייך, וכל הדברים האלה, זה לא משנה, הדבר הזה לא משנה את העובדות. הדמיונות שלנו יכולים לשחק לאן שאנחנו רוצים. מישהו פעם הרגיש בדידות בחיים כאן? חוץ ממני כמובן.
גם אני.
לא.
הרגשתי בודד.
זה הכל דמיונות. תרצה או לא תרצה, אתה חלק ממשהו. מה זה המשהו הזה? העם שלך, האנושות, העולם כולו. העולם כולו זה הוויה אחת, כשכל אחד מאיתנו הוא בורג בתוך כל ההוויה הזאת. אז לכן כל ההתנהגות פרטית שלנו היא נוגעת למי? לנוגעת לכולם, היא לא... זה מה שהרב חוזר על זה אלפי פעמים. תמיד, אנחנו והעולם, לא שני דברים נפרדים. אנחנו והעולם, אנחנו מחוברים אחד לשני. כל דבר טוב שאנחנו נוהגים, זה משפיע על כל העולם כולו. וכל דבר לא טוב, חס ושלום, ההפך גם. וואלה, איזו אחריות מוטלת עלינו. באמת אחריות. זה בצלם אלוקים עשה את האדם. ושוב פעם, זה לא משנה אם אתה מודע לזה או לא מודע לזה. אדרבה, אם אתה לא מודע לזה שאתה חלק ממשהו, אתה סובל. זה כמו עבר שהוא תלוש מגוף האדם. הוא מת. לכן כתוב, רשעים בחייהם קרויים מתים. מה זאת אומרת קרויים מתים? הם כמו מתים, הם לא מחוברים בשום דבר. אם תקרות את היד מהגוף, אז היד נראית יפה מאוד, אבל היא מתה. היא לא מחוברת. ולכן גם בהגדה של פסח, מה אנחנו אומרים? איזה הוא רשע, המוציא את עצמו מן הכלל. זה לא מחובר. זה מובן. לכן אומר כאן הרב, זה לא רק שאתה בהירות תשובה מתקן את עצמך. גם את העולם אתה מתקן, כי אתה חלק מהעולם. אז צריך לקראת את זה בחשבון. זה תיקון גלובלי, לא רק פרטי. למרות שאתה לא אולי מודע לזה, אולי לא חש בזה. אבל זה לא משנה, אתה חלק מהכל. כמו למשל בצבא, מישהו היה כאן בצבא פעם? יפה מאוד, אני רואה שאתם פייטרים. יש שני סוגי חיילים. יש חייל שאכפת לו מהחברים שלו. אכפת לו. הוא מתנדב, הוא מסתדר, הוא מוכן לעזור. ויש כזה אחד. לא מזיז לו שום דבר. לא אכפת לו מכולם. הוא חייל לו לבדו. יכול לקרות דבר כזה? לא, זה רק דוגמה, אני אומר, בחיים. בחיים. כן, כל דבר, כל דבר. יש אדם, קוראים לזה אדם חברותי, מלשון מתחבר, ויש אדם אגואיסט. לא מעניין אותו אף אחד. דרך אגב, בזוגיות, יש כאן מישהו שרוצה להתחתן במקרה? תזכור מה שאנחנו אומרים עכשיו. א' ב' בזוגיות שאתה לא לבד, אני בדקתי את זה. למרות שאתה נדמה לך שאתה חי לבד, אבל אתה לא חי לבד. יש לך אישה, יש לך ילדים, אתה לא לבד. אתה יכול, איך אומרים, להגיף תריסים ולהגיד לא מעניין אותי שום דבר. אז זה טוב או לא טוב? רע מאוד. רע מאוד. אדם צריך להיות מחובר אל הכלל. וצריך לדעת גם שכל התנהגות שלו משפיעה על המשפחה, על החברה, על האומה, וכאן הרב אומר אפילו לכל העולם כולו. לא. זה יסוד של האישיות של האדם. אדם נולד להיות אחראי. חייך בידיים של מי?
שלך.
זה מובן הדבר, דבר מאוד יסודי. גם בא, שואלים אותי, חבר'ה, אני יכול להתחתן או לא? בוא, אני אעשה לך טסט, בחינה. על מי אתה חושב כל הזמן? על עצמי, מה זה? יאללה, תמשיך ללמוד. כל הזמן הוא חושב רק על מי? הוא יכול להתחתן? אני אומר, זה איך מכירים, מי אתה, זה בדיחות, אבל זה... איך מכירים, אם זה מתאים או לא, אם אתה יוצא לדייט, איך קוראים לזה, דייט?
דייט,
פגישה כזאת. ואתה אומר, או היא אומרת, זה לא משנה מי אומר, את המילה אני 10 פעמים בתוך 4-5 משפטים. אני מבין, אני חושב, אני מרגיש, אני אני, אני אני, אני אני, אני אני. מסכנה הבחורה, במה איתי? איך הוא צריך להתחיל? איך את מרגישה? מה איתך? אבל אם אתה אני, אתה פשוט אגואיסט קטן. אישה, בינה יתרה ניתנה לאישה, היא מיד קולטת אם יש לה עסק. נכון? אבל כשמגיע לשלם את הקפה ששותים, אז אז הוא מזכר, מי ישלם? היא. פעם ראשונה הוא אומר את המילה היא.
עכשיו תגיד אני. וואי, היא בורחת. כבר לא רוצה פגישה שנייה.
סליחה שאני כאן ממחיש את הרעיון. זה מה שהגמרא אומרת, הרמב״ם מביא את זה הלכה למעשה גם. אדם צריך לדעת שהוא מחובר, הוא לא לבד. מחובר לעולם, למשפחה, לכל דבר. כן, בבקשה.
מה הרמב״ם מביא הלכה למעשה?
את מה שקראנו בגמרא.
מה?
קראנו בגמרא שאדם, שאם הוא לא בסדר, הוא לא רק קובע לעצמו. אלא לעולם כולו.
איפה הוא כותב את זה? הלכות
תשובה. עכשיו קראנו בגמרא, מרצחת קידושי. הלכות, איפה הוא כותב? עבודת בית. הרמב״ם, הלכות תשובה, פרק ג'. מחר אני אשאל אותך אם אתה, אני לא אטו בעל פה. פרק ג'. האישיות של האדם נמדדת בזה. באיזה מידה אתה שייך אל הכלל? ואתה סתם בתוך עצמך ותו לא. כן, בבקשה.
בעצם כל עם ישראל קשורים זה בזה?
ודאי, זה שם
לא... ערבים זה לזה. ערבים. אם אני עושה מצווה, כל העולם כולו...
כן, כן, כן.
אני מתקן לי.
בדקתי את זה, הנה, בדקתי.
ואם הוא חס וחלילה חס ושלום, מי שעושה עבירה, כן, הוא לא עושה עבירה, זה באופן אישי.
כן, כן, כן.
פוגע בחברה כולה.
זה תמצית מה שהגמרא אמרה, וזה מה שתמצית מה שהרמב״ם אומר. בעצם לדעת. לכן כתוב, צדיק יסוד עולם. למה הצדיק מצדיק את כל העולם? הוא מזכה את כל העולם. זה נקרא צדיק יסוד עולם. אז זה הדבר אחד. למדנו אם כן שהאדם שעושה תשובה זה לא רק של עצמו הוא מתקן, אלא גם את העולם הוא מתקן. ומוכרח הדבר, אומר כאן הרב, שאחר כל עירור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. אני רוצה להסביר. יש לנו נפש. כל אדם יש לו נפש. הנפש היא מתבטאת במצבי רוח. שמחה, עצבות, כעס, דברים אחרים, אהבה וכו'. זה נובע מהמצב המוסרי שאנחנו נשאים בו. השמחה, אני לא מדבר על שמחה מלאכותית או משהו כזה. אני מדבר על שמחה אמיתית שנמצאת באדם. כי אדם יכול להשתכר ולהיות שמח, אני לא מדבר על דבר כזה. אני מדבר כאן על, על מה משמח את האדם כשהוא בסדר, כשהוא מתקן את עצמו. אז הוא אומר כזה מוכרח, אם אתה באמת עושה תשובה, לא יכול להיות שהמצב הנפשי שלך יהיה כמו שמקודם. מקודם היית עצוב, או היית במגולבל, או משהו כזה. ועכשיו אתה בשמחה יותר. זה כמו שהייתי דוגמה, למשל, בגוף שלנו יש עצבים. אם יש משהו מקולקל בגוף, דוקרים אותך, יש איזה דבר מקולקל, משהו, אז מה, זה כואב לך. זה דבר, אותו דבר הנפש שלנו. הנפש שלנו היא רגישה מאוד למצב המוסרי שלנו, להתנהגות שלנו. אם ההתנהגות שלנו היא לא ראויה, אז היא סובלת, הנפש סובל. והתוצאה מהסבל הזה, הוא בא לידי מצב רוח כזה או אחר, של עצבות או של כעסים או של כל מיני מהסוג מהדברים האלה. אז לכן התשובה היא משפיעה על מצב הרוח של האדם, נצח לדעת. מי שרוצה להיות שמח, יאללה, תחזרו בתשובה, חבר'ה.